טוב, שלום לכולם. אני רק אשלים משהו מאתמול. אתמול עסקנו בהבדל בין יעלה ויבוא לבין פלניסים. וראינו שבלשון הרמב״ם מדויק שיעלה ויבוא נאמר כיחידה עצמאית שנאמרת בתוך תפילת העמידה או בתוך ברכת המזון. לעומת זאת, ביחס לאלניסים, הרמב״ם מציין, מוסיפים בהודיה, שזה חלק מהברכה. הברכה היא להודות, ובחנוכה ופורים מודים גם על הניסים האלו, אבל הם משתלבים בתוך הברכה. כן, הזכרנו ברקע את השאלה אודות הזכרת מעין המאורה בברכה אחת מעין שלוש, שלדעת הרמב״ם מזכירים שבת ויום טוב, אבל לא מזכירים, לא מופיע ברמב״ם, בהגות מימוניות הוא כותב שלא מזכירים חנוכה ופורים. ראינו הסבר אחד של סבי הרב, בשם רב חיים מפורסם, מה שאני רוצה להוסיף, רב חיים אמר שהרי מי ששכח להזכיר מעין המאורע בברכת המזון, והוא נזכר אחרי שהוא ברך ברכת בוני ירושלים, לפני שהוא מתחיל ברכת הטוב האמיתיים, לגמרא בברכות בדף מ"ט אומרת שהוא יכול לברך ברכה עצמאית שבה הוא מזכיר מעין המאורע. ומה שהגמרא מביאה שם, ברכה לשבת, ברכה ליום טוב, היא מתלבטת הגמרא האם אפשר גם בראש חודש, ובסופו של דבר הגמרא מכריעה שגם לראש חודש יש ברכה שאפשר לומר אותה. אני אסביר רגע אחת את הספק של הגמרא. הרי מה החתימה של אותן ברכות? אולי אתם מכירים את הנוסח, מופיע בחלק מהברכונים, יש את זה בקרה שמישהו שוכח, כן, זה קורה, כן, הרי אנחנו בני אדם. אז החתימה היא ברוך אתה השם מקדש השבת, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, מה שמלמד שהקיום של הזכרת מעין המאורע של שבת ויום טוב בברכת המזון הוא קיום של, אם אני חותם מקדש השבת, אז איזה קיום זה? של קידוש. ואני חוזר לדברים שהזכרנו אתמול, הקשר בין קידוש, הקשר בין קידוש וסעודה, כן? שאין קידוש אלא במקום סעודה, אז בסעודה, שבת ויום טוב, אני מקדש את שבת ויום טוב בזיקה לסעודה, בברכת המזון. עכשיו, הספק של הגמרא הוא, אז מה קורה עם ראש חודש? שכן, לראש חודש אין קידוש. מצד שני, יש לראש חודש קדושת היום שקשורה בקורבן. אז הספק של הגמרא יכול להיות או בהבנת טיבו של ראש חודש, או בהבנת טיב הברכה הזאת, האם היא נאמרת רק במקום שיש קידוש. אבל מה כן? אין ברכה כזאת למי שישכח כמובן על הניסים. אז רב חיים אמר, תראו את זה בדיוק מה שהרב אמר, פשוט אמרו אותו דבר בצורה אחרת. רב חיים אמר, מי שאפשר לומר אותו מחוץ לברכות של ברכת המזון כיחידת אמירה עצמאית, אז בברכה אחת בין שלוש צריך להזכיר אותו. אני חוזר על ההסבר שראינו אתמול, צריך לתמצא את כל אחת מהיחידות, זאת יחידת אמירה עצמאית. לעומת זאת, מי שלא אומרים אותו כברכה עצמאית, לא מזכירים אותו בברכה אחת בין שלוש, כי הוא לא מהווה יחידה עצמאית, הוא נבלע בתוך ברכת ההודעה, ולכן היא לא זוכה לתמצות משלה. אוקיי, אז כאן סיימנו את הזכרת מן המאורע בתפילה. אנחנו בהלכה י' ד', ואנחנו עוברים להזכרה נוספת, והיא בימי התעניות. כותב הרמב״ם, בימי התעניות, אפילו יחיד שהתענה, מוסיף בשומע תפילה, ענינו, אבינו וכו'. הוא שליח ציבור, אומרה ברכה, וכאן בכתב היד היה כתוב רביעית ומחקו אותו. אומרה ברכה רביעית או בלי רביעית, כן? למה מחקו את זה? זה ברור למה. זה רביעית או לא? אז כן ולא, זו לא הברכה הרביעית של תפילת העמידה, אבל זו הברכה הרביעית של הבקשות. יש מקום לכאן ולכאן. אוקיי, אז עוד פעם. מי מהתעניות, אפילו יחיד שהתענה, מוסיף ושומע תפילה, ענינו, אבינו וכו'. ושליח ציבור אומרה הברכה בפני עצמה, בין גואל לרופא, וחותם בה העונה בעצרה, ונמצא מתפלל 20 ברכות. בתשעה באב מוסיפים בבוני ירושלים, רחם השם אלוקינו עלינו ועל ישראל עמך ועל העיר החריבה השוממה וכו'. כן, כאן הרמב״ם עוסק בתוספות של התעניות. מה שבולט כאן, משהו שלא ראינו עד עכשיו, זה ההבדל בין שליח הציבור לבין היחיד. שהשליח הציבור הוא אומר אותה כברכה עצמאית, ואילו היחיד אומר אותה בשומע תפילה. עכשיו, אם אתם השתכנתם אתמול מהדברים שנלמדו כאן, אז מה שאנחנו נאמר לעצמנו זה שיש הבדל מהותי מאוד ביניהם, והוא ששליח הציבור, היות והוא אומר אותה כברכה עצמאית, זה אומר שיש באמת יחידה עצמאית, ברכה עצמאית של תפילת התענית שנאמרת על ידי שליח הציבור, ואכן הרמב״ם מקפיד לומר ונמצא מתפלל 20 ברכות. לעומת זאת, בדיוק הלשון, אם את לא זה שכנע אתכם, בוא נראה מיון זה ישכנע. לגבי היחיד, מה אומר הרמב״ם? מוסיף בשומע תפילה, או במילים אחרות, אם זו תוספת בשומע תפילה, היא לא מהווה באמת יחידת אמירה עצמאית. כלומר, זה לא שהיחיד בתענית הציבור, גם הוא אומר יחידת תפילה של תעניות, רק שהמיקום שלה הוא במקום אחר. אלא אולם איתו של דבר, הוא לא אומר יחידת תפילה עצמאית, אלא הוא מוסיף בתוך שומע תפילה. שפה צריך לעמוד על שני דברים. ראשית, אנחנו צריכים לעמוד על הפער הזה בין היחיד לציבור. למה באמת יש את זה ביניהם? לא מצאנו את זה בכל מה שלמדנו עד עכשיו. למה בתחום הזה של תפילת התעניות יש לנו הבדל בין היחיד ובין הציבור? והדבר השני זה לנסות להבין איך ענינו משתלב בתוך תפילת שומע תפילה. אז הדברים הם לא מסובכים, כן? הם דברים די פשוטים, שעיקר תפילת התעניות היא לא, עיקר התענית היום לא להיות רעב. עיקר התענית, הרמב״ם לימד אותנו בהלכות תעניות, בפרק א' זה חובת התשובה שכרוכה בתעניות. עד כדי כך הרמב״ם קישר בין תעניות לבין תשובה, שהרמב״ם גם את התעניות על החורבן, שמכורה תעניות של אבל. אין צרה אצלנו בתודעה, כשאנחנו חושבים לתענית, חושבים לתעניות על החורבן. זה המושג כאילו העיקרי בתודעה של כולם. ואיזה אומרים, יש גם תפילה בתענית בצרה. כל מי שאומר ישמעיות תענית, וגם ברמב״ם, רואה את ההפך הגמור, התענית הבסיסית היא תענית בצרה. אם יש צרה, מה אנחנו יודעים? שכנראה יש חרון אף של הקדוש ברוך הוא. אם יש חרון אף, אז מה כנראה יש? זה משהו שצריך לתקן אותו. אז לכן תעניות הולכות יחד עם תשובה. עכשיו הרמב״ם גם את התעניות על החורבן בפרק ה' קושר שם לעולם התשובה. אבל ראשית, התעניות הן קשורות בתשובה. שנית, הרמב״ם הרי לומד את כל חובת התעניות מדאורייתא, כמובן התאריכים לא דאורייתא, אבל החובה להתענות בעצרה, לדעת הרמב״ם מדאורייתא, אז מה הפסוק של על הצער הצורר אתכם, בריאותם בחצוצרות, הוא כבר הוזכר פה הרבה פעמים, שהרמב״ם פירש שהחצוצרות הם לא עיקר המצווה, חצוצרות הם דרך למבט, בזמן שיש משכן ויש חצוצרות, אז אנחנו את אותם רגשות פנימיים של עבודת השם, של הזעקה, זועקים באמצעות החצוצרה. כשאין לנו מקדש ואין חצוצרות, אז אנחנו זועקים דרך תפילות, דרך הפה שלנו. אבל עיקר חובת התענית היא לזעוק לפני השם, שעיקר הזעקה לפני השם, כמו שהרמב״ם מלמד אותנו שם, היא להבין שאין מקרה בעולם, ושיש השגחה, ושהצרה לא באה מאליה, וזה לא קרי כלשון התוכחה בויקרא. הרמב״ם מביא את כל הפסוקים האלה שם. ולכן אנחנו קודם כל מבינים היטב למה תפילת היחיד משתלבת היטב בשומע תפילה, שכן מהי דרכת שומע תפילה? בעצם קודם כל נאמר, חובה להוסיף בתעניות. כל הזמן אנחנו עוסקים פה, מה מחייב להוסיף, נכון? ומה מחייב להוסיף בשבת ויום טוב? קדושת היום. מה מחייב בתעניות? התשובה היא שהמחייב להוסיף הוא חובת התפילה בעת צרה. אדם בעת צרה לא יכול להיות אדיש. חייב להביע באמצעות תפילתו. יש חובת תפילה מיוחדת. תדעת הרמב״ן, אני מזכיר למדנו את זה. חובת התפילה בעת צרה היא דאורייתא. הרמב״ם אומר שתפילה כל יום היא דאורייתא, אבל חובת התפילה בעת צרה היא דאורייתא. ראינו בפרק א' שלכן יש תפילת נעילה, כקיום של חובת התפילה המיוחדת. צריך להוסיף תפילה, אז ככה יש חובה להוסיף, אלא שכאן מצינו הבדל, ולכן זה משתלב גם בשומע תפילה, כי שומע תפילה זה לא לבקש עוד משהו. למה זה שומע תפילה? זה לבקש על התפילה. שמע קולנו, חוס ורחם עלינו, אז עלינו, כשפונים אלינו שיראה את עבודת התשובה שלנו. עכשיו, למה יש הבדל בין היחיד לבין הציבור? זה בגלל שהרבה מאוד מעבודת התפילה של התענית נעשה דווקא בציבור. דווקא בציבור, כגון י"ג מידות, שאפשר לומר אותם ביחיד, בזמן התענית, אנחנו יודעים אם משתניות בתענית, היו יוצאים לרחובה של עיר. למה רחובה של עיר? כי זו הייתה רחבה גדולה, ששם יכלו כולם להתאסף, כי בית הכנסת לא הכיל את כולם, היו אוספים את כולם, החכם היה אומר דברי תוכחה, הם היו מתפללים בציבור גדול, לכן עבודת התפילה של התעניות קשורה יותר, אני אומר את זה בצורה הבאה, אנחנו הרבה מאוד ראינו בפרק א' שהרמב"ם מתעלם לגמרי מתפילה בציבור. בעצם אם שאלנו את עצמנו בפרק א', מהי התפילה היסודית לדעת הרמב"ם? תפילת היחיד או תפילת הציבור? זו התפילה היסודית, היא תפילת היחיד. לעומת זאת בתעניות נראה שעיקר התפילה היסודית היא של הציבור. זה מודל התפילה היסודית. לכן דווקא הציבור מוסיפים ברכה, הם גם חותמים משהו שאנחנו לא מצליחים לחתום ביחיד. מה החתימה שלהם? העונה בעצרה. יחיד יכול להתחנן, אבל אין לו ברית שקרותה לו. כל יחיד ויחיד נדון על מעשיו. לעומת זאת, הציבור יכולים לחתום העונה בעצרה, משום שלציבור יש ברית שקרותה. ולכן אפשר גם לבטא ביותר ביטחון בתפילת הציבור, שלא רק שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אלא שהוא גם יענה לתפילות שלנו. הרבה מאוד מהסליחות מדברות על שהתפילה תענה. ענינו השם, ענינו, ענינו כמו שענית על אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה, מי שענה הוא יעננו, כן? וזה הכל ממטבעות שהיחיד יכול להגיד ענינו אבינו, אבל הציבור יכול להכריז, זה עונה בעצם רק יש ברית שקרותה. וכך תפילת הציבור, שעיקר התפילה, היא אפילו מוסיפה ברכה מיוחדת. רמב"ם פה לא מביא את 24 ברכות, רק את הברכה הזאת כאן, לפחות במסגרת כאן. והיחיד לוקח תפילה דומה, אבל הוא לא יכול, אין לו זכות להתפלל אותה כתפילה עצמאית. מה כן יכול היחיד לעשות? להוסיף אותה. עכשיו גם בתשעה באב, כשהרמב"ם מתאר את הרחם, אז מה אומר הרמב"ם? בתשעה באב מוסיפים בבוני ירושלים. שוב פעם, זה לא מתפקד כיחידה עצמאית, אלא זה חלק, אני כל יום מתפלל על בניין ירושלים, אז גם בתשעה באב אני לוקח את התפילה היומית, ומה אני עושה לה? אני מעצים אותה, אני מפרט יותר, אני פונה לקדוש ברוך הוא, ולא רק מתפלל שתבנה את ירושלים, אני גם מתאר את המצב שלה כיום. ועיקר כאמור ברכת בוני נחם או רחם לפי הרמב"ם זה להרחיב את התפילה היומית על ירושלים. מה שאני אזכיר רק כשאלה אולי תמיד אתכם, זה הקושי שלנו אולי להתפלל את מטבע התפילה הזאת, עזוב את הרמב"ם לרגע, כמו שהיא כתובה בסידור. מצד אחד צריך להתפלל מה שכתוב בסידור, נכון? מצד שני, דובר שקרים לא יקום לפני השם, כלומר, היום כשזכינו בעזרת השם, אני לא מדבר פוליטיקה, אבל אם זכינו ובירושלים גרים מאות אלפי יהודים, האם יהודי יכול לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהגיד שהיא שוממה מעין יושב? נכון? יש על מה לפקוד בתשעה באב, אנחנו עוד רחוקים מגאולה שלמה. תראו איזה, היהודי לא יכול להתפלל היום בהר הבית. יהודי יניע את שפתותיו בתפילה בהר הבית, יעצרו אותו. זה חילול השם, זה דבר שצריך להתפלל עליו. וודאי שיש מה להתאבל ומה לפני ומה, אבל בכל זאת, האם אדם יכול לומר השוממה מעין יושב, אישה עקרה שלא ילדה? עכשיו, הדברים האלה על ידי גדולי הפוסקים נדונו הרבה סביב חובת הקריאה על הרי יהודה והמקום המקדש. עברתי איזה שיעור בית הכנסת שנה שעברה בשבת חזון, אולי מישהו זוכר. אני רק אומר את עיקרי הדברים. לפוסקים ברור שגם היום שיש לנו גישה לעיר העתיקה בשלטון ישראל, שעדיין על המקדש צריך לקרוא. יש מחלוקת בין הפוסקים מה לגבי הקריאה על ירושלים. יש הרי חובת קריאה גם על הרי יהודה, גם על ירושלים וגם על המקדש. הגמרא במועד קטן מתארת איך יכול להיות שאדם יפריד ביניהם, תלוי מאיזה זווית הוא בא לירושלים. תחשבו בזמנם שהר הבית הוא הפינה הכי צפונית בירושלים, ומי שבא מהצפון לדרום, המקום הראשון שהוא יראה יהיה הר הבית. אבל אם יבוא, מישהו יבוא מהר הזיתים, יבוא מהמזרח, גם זה משהו, אבל אם הוא יבוא מהדרום, קודם יראה את ירושלים, קודם יראה את עיר דוד. אז אתה יכול לראות אחד לפני השני, כן? והגמרא אומרת, זה תלוי מאיזה זווית אתה בא, ושם באמת הפוסקים התלבטו, ויש הרבה מאוד מגדולי הפוסקים היום, תוכלו לראות את תמצית של הדברים בספרו של הרב פיקוצ'ינסקי, עיר הקודש והמקדש, שם הוא הביא את תמצית הדברים לגבי הקריאה בזמן הזה על הרי יהודה, שם אומר לא לקרוע, אבל מה אם נחם? וכאן נאמרו בזה כל מיני גישות שונות, דעות שונות. אני אציע מה שלמדתי עם הרב של קולבסקי, שמאוד מצחן בעיניי, כי זאת נראית לי גישה נכונה, שמצד אחד מנסה לשמר כמה שיותר את מטבע הברכה כפי שהוא מודפס בסידורים, מצד שני היא משתדלת שלא לומר דברי שקר לפני הקדוש ברוך הוא, והיא הולכת על דרך מאוד מאוזנת. ויש כאלה ששמיתו הרבה מאוד, הרב גורן השמיט הרבה, אבל מה שהרב שם קולבסקי הצביע, שיש מבנה ספרותי לנחם. כלומר, כשאני קורא את נחם, אז אומרים ככה: נחם השם אלוקינו את אבילי ציון ואת אבילי ירושלים ואת העיר האבלה והחריבה והבזויה והשוממה. ואז יש פרשנות לאבלה, האבלה מבלי בניה, יש פרשנות להחריבה, החריבה ממעונותיה, יש פרשנות להבזויה, והבזויה מכבודה, ויש פרשנות להשוממה, והשוממה מעין יושב. זה רב שם קולבסקי הציע, שאנחנו נשמר את הכותרת, שכן עדיין היום יהודי יכול לומר שירושלים אבלה, חריבה, בזויה, זה ביזיון שאיך שהר הבית נראה. אבל הוא לא חייב לפרש אותו בדיוק בפרשנות הזו, ולכן הוא מציע לדלג על האבלה מבלי בניה, לומר האבלה, ולחשוב על אבלה, על דברים אחרים. לא על זה שבניה לא נמצאים שם. היום יהודים יכולים להיות בירושלים, למרות שאני אומר לכם, מי שיש לנו קברים בהר הזיתים, שהביזיון הזה, שיש רחובות בירושלים שיהודים לא יכול לנסוע, או ניגש להר הזיתים וחוטף מטרי אבנים, זה דבר להתאבל עליו, זה לא, זה חיסרון בריבונות, זה לא דבר פשוט בכלל, כן? ומה שהרב של קולבסקי הציע זה לומר האבלה החריבה הבזויה והשוממה, לדלג על האבלה מבלי בניה, או לא לפרש את האבלה בצורה הזאת, וקנה לגבי השוממה. השוממה לא מעין יושב, אלא השוממה מזה שיהודים לא יכולים ללכת ולהתפלל במקום המקדש. אני כמובן מדבר בהר הבית על המקומות שמותרים בכניסה ליהודים, יודעים קצת את העניין הזה? להסביר אותו על רגל אחת? ראשית, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, האם היום הר הבית קדוש. לדעת הרמב״ם, כבר קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא, והר הבית קדוש. מעולם לא זזה השכינה משם. לדעת הרייבד, גם קדושה ראשונה וגם קדושה שנייה רק קידשו לשעתם ולא קידשו לעתיד לבוא. מה שהיום עושים אותם שעולים להר הבית, הורדוס הרחיב את הרחבה של הר הבית מעבר לגבולות שהיו, שקודשו בזמן שלמה וגם בזמן בניין בית שני, ומי שעולה להר הבית הולך רק באותם אזורים שנוספו על ידי הורדוס שלא קדושים בקדושת הר הבית. ובכל מקרה זאת ההצעה של הרב שם קולבסקי, היא מאוד נראית לי, אני עצמי כך עושה לעצמי בתפילה. מה שאני רק אוסיף לכם זה עוד שתי הערות על נחם, כבר הגענו, זה לא נוגע לרמב״ם, אבל אחד זה שיש פה תופעה לשונית יוצאת דופן ונחם, שתדעו. זה הערה שלמדתי מפי אחד מגדולי חוקרי הלשון, פרופסור משה בר אשר, שהוא נשיא אקדמיה ללשון העברית, יהודי ברור ידרי שמיים, תמיד חכמים, שהוא העיר במאמר שהוא פרסם לפני כשלוש שנים, שבכל התפילות שלנו אין מילים בלועזית. רק מילים בעברית, בלשון הקודש, ארמית וגם בלשון הקודש, כן? ורק מילים בלשון הקודש. ויש איזה כמה דוגמאות מאוד מאוד יפות. והמילה, המקום היחיד בכל התפילות שיש מילה בלועזית זה בנחם. והיבלוה, לגיונות. המילה לגיון זה מילה בלטינית, שכמובן עולה על הלגיונות של הרומאים. וכמו האוגדות של הצבא הרומי, והוא באותו מאמר יש לו קצת ניתוח שלכם, והוא מאיר שני דברים. ראשית הוא מאיר שיכול להיות שזה מכוון, כי חלק מהחורבן זה לשמר את שם הלגיונות בשם שלהם, זה מדגיש את הזרות שלהם, הם לא צריכים להיות שם, כן. והדבר השני הוא העיר, אני שכחתי להביא את המאמר היום, אבל לא עיינתי בו לפני הלימוד, תמחלו לי, זה שהוא מעיר שבנוסחאות שהוא מצא בבניזם בתקופת הגאונים, המירו את המילה לגיונות במילה עברית לגאונים, וניסו לתת לה משמעות ככה שלא תהיה אפילו המילה הזרה הזאת, אבל יש צליל צורם ביניכם שמציינים דרך שימוש חריג בלועזית את החורבן, את הזרות של המצב הזה. דבר שני כבר הזכרתי, זה ימי החתימה הכפולה, מנחם ציון ובונה ירושלים, שיש כאן לכאורה חתימה בשתיים. סיברתי לכם שסבי הרב הנהיג באמת לומר רק בונה ירושלים, אבל רוב העולם לא נוהג ככה. בסדר? אז עד כאן הלכה י"ד. כן, בבקשה.
הרמב"ם לא מזכיר מה שאנחנו עושים, שהיחיד לא אומר אמננו וגם אתכם בשחרית.
בשחרית, נכון. אז כאן בנושא הזה אני קשה ללמוד מההלכה הזאת. נכון. ואני אומר את זה בקצרה. אז אני אומר, קודם כל בקצרה אני אומר שיש, הרמב"ם פה רק רוצה לתאר את מבנה התפילה, הוא לא בא עדיין ללמד אותנו מתי אומרים מה, ולכן מפה אי אפשר ללמוד. אבל מעידים לנו פה שאומרים ועניינו בכל התורה, אני יכול להעיד שבראשונים זו מחלוקת גדולה בין הראשונים. יש לא מעט ראשונים, רש"י בשבת בדף כ"ד מביא את זה, שאומרים עניינו גם בערב, ואני אסביר מה מחודש בזה. בערב הרי מותר, בערב מותר, מותר לאכול. זה היה אחד מהראיות, הזכרתי פה בדבר הלכה בליל שבת, מי שהתפלל במניין המוקדם שמע את זה אולי, שמשה פיינשטיין סבר שהתענית מתחילה מהבוקר, ולכן הוא בלילי תעניות התיר כל מיני שמחה. בליל עשרה בטבת אפשר להתחתן, הוא אפילו, זה כולה גדולה מאוד, הוא בליל 17 בתמוז, שלכאורה אפשר לאסור להתחתן, לא כי זה ליל תענית ציבור, אלא כי זה כבר ימי בין המצרים. הוא אמר לא, ימי בין המצרים מתחילים עם התענית, ולכן הוא התיר להתחתן בשעת הדחק. אומנם הוא כותב שבנדחה כמו השנה לא לעשות את זה, אבל הרב, סבי הרב חלק עליו, והטענה, היה לרב כמה ראיות, היו שתיים בעיקר, שהתענית מתחילה מהערב. ראיה אחת היא שיטה, אותה שיטה שעובד ברש"י בדף כ"ד בשבת, שאומרים ענינו בלילה. איך אפשר לרב, איך אפשר להגיד ענינו אם הצום עוד לא התחיל? שני, מי שהולך לישון והוא לא מתנה שהוא ירצה לאכול במידה והוא יקום לפני עמוד השחר, אסור לו לאכול. אם הצום מתחיל רק בבוקר, למה שיהיה אסור לו לאכול? כנראה שהצום התחיל ויש לך היתר לאכול בערב. ואז כל זה אפשר להבין רק אם מוסיפים עוד דבר אחד, וזה רעיון דתי חשוב, לכן חשוב לציין אותו. תענית, זה הרב הדגיש, יש לו, מי שרוצה לראות בשיעור בזכר רב אמרי, יש לו שיעור ששם הוא עוסק בנושא של תענית ציבור. והרעיון המרכזי שהרב מחדד שם, ושתענית זה לא יום של הימנעות מדברים. זה לא יום שבו אני לא אוכל, שאני לא שותה. אם הולכים לאיסורי יום הכיפורים בתשעה באב, אני לא נועל מילת הסנדל, שאני לא משמש, לא, לא. זה יום חיובי, זה יום עם תוכן. הרב מדבר שתענית, שנדר, סליחה, להתענות, זה לא נדרי איסור, זה נדרי מצווה. אני נודר לקיים יום תענית. איך עושים יום תענית? על ידי זה שלא אוכלים, אבל זה לא שאני לא אוכל, אני צם. עכשיו, מה זה אומר שאני צם? אני חוזר, שאני בתנועת נפש של עבודת השם, שאני בתנועת נפש של נחפשה דרכנו, אני מקיים תענית, אני חווה תענית, זה לא שאני לא אוכל. ולכן אפשר להגיד שהתענית מתחילה בזמן שעדיין אוכלים. כי, ובעיקר, זה משום שתענית צריכה להיות יחידת זמן שלמה, לכן היא צריכה להיות יממה. כאן אני רק אזכיר את דברי הרמב"ן, גם הרמב"ן בתורת האדם מאוד, כן, בבקשה, רביתי. גם בלילה, כן, יפה, יפה, כן. אז אני רק אוסיף עוד דבר אחד. אוי, ברח לי איכות מחשבה שנייה. מה רציתי לומר? טוב, אני לא זוכר. בכל מקרה, זו מחלוקת. בסדר, אם אומרים ענינו בלילה או לא, אנחנו נעשה סיכום מה שלמדנו השבוע, ובשבוע הבא, בעזרת השם, ביום ראשון, נתחיל את הזכרת הקשה. אז מה למדנו השבוע? השבוע התחלנו פרק ב'. וראינו עד עכשיו שהרמב״ם מתאר כאן את התוספות בתפילה. כן, אחרי שהוא תיאר בפרק א' את תפילת 18 הברכות, אז הוא תיאר בהלכה א' את המעבר מ-18 ל-19, וראינו שהיה חשוב להדגיש שזו ברכה שהשתלבה באותם יסודות כמו פרק א'. דיינו, אני מתפלל כי מדובר בגדולה מצרכי בני אדם, ושמו אותה בתפילה כי התפילה היא צרכי בני אדם. ושם אותה בתפילה כדי שכולם יוכלו להתפלל. זה היסודות של פרק א'. שנית, ראינו שעמה מדבר על מי שקשה להתפלל 19 שיכול להתפלל מעין 18, ראינו להתפלל אבינינו, וכאן אנחנו מתחילים לפגוש מבנה של 7. ראינו מבנה של 7 בשבתות וימים טובים. ראינו שהתפילות שם הן בעיקר המחייב הוא קידוש, זה ברכות של קדושת היום. עסקנו במבנה של 9 ברכות במלכויות, זכרות ושופרות, האם זה ברכות של קדושת היום או ברכות שקשורות בתקיעת השופר. ראינו את התפילה של יום הכיפורים, את התפילה של יום הכיפורים ביובל, ועסקנו בתפילה על התפילה, השם שפתי תפתח וביור ורצון. ראינו שזה חלק אינטגרלי מהתפילה, וראינו את הדין של יעלה ויבוא, הדין של על הניסים, והיום תפילת התעניות. טוב, בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו כאמור נתחיל ללמוד על הזכרת גשמים, שאלת גשמים, התוספות של ימים נוראים, ופרק ג' גם בעזרת השם בשבוע הבא.